ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דיברנו בשבוע שעבר על חובתו של הפרט שהוא חלק מן הכלל להרגיש כחלק מן הכלל. מה הוא צריך להרגיש, הפרט שהוא חלק מן הכלל? הפרט צריך להרגיש אחריות, אחריות אל הכלל, ביטול אל הכלל, ביטול הרצונות הפרטיים שלו אל הכלל, משום שכל הכוח של אדם מישראל הוא מחמת היותו חלק מהכלל. כך הוא בכלל ישראל. ודיברנו גם על ישיבה כמושג כללי. כל תלמיד ישיבה בכלל, כל תלמיד ישיבת הכותל, צריך להרגיש את מסע הכלל על כתפיו, מסע כלל הישיבה. כאשר אדם חסר מן הסדר, כאשר אדם חסר מן התפילה, כאשר אדם לא חוזר אחרי שבת כיבוד הורים, מה שנקרא, לישיבה, אלא מתמהמה עם העניין הזה, קורא אונס, קורא אונס. אבל איך מסתכלים על הדבר הזה בקשר לעצמו? אז הוא מרגיש שהוא לא פוגע בעצמו, שהוא מוכל לעצמו, יש לו את החשבונות שלו. אבל האם הוא נתן דעתו פעם לעניין שהוא פוגע בכלל הישיבה, שהוא פוגע בכלל? והרי האמת צריכה להיות בדיוק הפוכה, שהיחיד מתבטל אל הכלל. ויותר מזה, לאור מה שדיברנו, אפילו אם אדם חושב להשיג רווחים רוחניים, אין מקום לזה, משום שהוא מוציא את עצמו מן הכלל. ההוצאה מן הכלל היא דבר חמור מאוד מאוד. כך אומרים אנו בהגדה של פסח: ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. מה פירוש הדברים? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. יש בהערות בעולת ראיה, ועוד בהגדה של פסח, שכתב הרב צבי יהודה, שהרב זצ"ל היה אומר: כי ההוצאה את עצמו מקדושת כלל ישראל היא עושה את הכפירה כעיקר. עצם ההוצאה של אדם מעם, את עצמו מעם ישראל, היא יוצרת בעצם את הכפירה, כי קדושת האמונה של התורה והמצווה קשורה וקיימת באחיזתה בכלל ישראל. איזו אמירה גדולה. ההוצאה מן הכלל היא כפירה, עצם ההוצאה מן הכלל, משום שאיכה נמצאת הקדושה? הקדושה נמצאת באחיזתה בכלל ישראל. קדושת התורה, קדושת האמונה, כל הדברים נמצאים בדבר הזה. קדושת הכלל היא כה עצומה, ומושג הקדושה הוא שייך אך ורק בכלל ישראל. מושג הקדושה שייך אל הכלל, וכל הערכים הגדולים האלה של תורה ואמונה מופיעים דרך כלל ישראל, שהוא הצינור לגילוי קדושת האמונה והתורה בעולם, כלל ישראל. אם לחזור למה שפתחנו, חלילה אין הדברים דומים. כאן בהגדה של פסח מדובר על מי שמוציא את עצמו מכלל ישראל, אבל כוונתי בזה, כוונתנו בזה, היא ללמוד מכאן על הערך הגדול של ההשתתפות עם הכלל, על הערך הגדול של הביטול של האדם, של הפרט, אל הכלל שהוא נצרך לצורך עבודתו. ביטול הרצונות הפרטיים של הכלל אל הכלל. ולכן בניין רוחני, בניין רוחני של אדם בצורה נכונה, זה מתוך מחשבה לא רק על עצמו אלא מחשבה על הכלל. אני נוהג לומר איזה ביטוי שנקרא אגואיסט רוחני. לא להיות אגואיסט רוחני שחושב להרוויח, חושב על עצמו וחושב אפילו להרוויח רווח רוחני, אפילו זה רווח רוחני נוסף, אבל תוך כדי כך אם הוא פוגע ומחליש את הכלל, יש לשקול את הדבר. לפי מה שדיברנו, המשנה בפרקי אבות בפרק ה מדברת על מעלת מזכי הרבים. אולי מזכי הרבים מלכת בעל ידו, משה רבינו זכה וזיקה את הרבים, לפיכך וכו'. כותב הזה במדרש שמואל הדברים הבאים: אם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך, אפילו אם לא למדו אחרים ממך. אדם למד תורה, דבר נפלא מאוד, ויושב ועמל בתורה, דבר עצום וגדול, שכר הרבה יש לו, ואפילו לא למדו אחרים ממנו. וכל שכן אם למדו אחרים ממך לעסוק בתורה, כי אז זכות הרבים תלוי בך. זאת אומרת, יש צד שאדם מקלקל הרבים, ואם הוא מזכה את הרבים מכוח זה שהוא לומד, שהוא פועל, שהוא עושה עמל בתורה, אחרים לומדים ממנו, אז זכות הרבים תלויה בו. לכן כל תלמיד ישיבה, כל מישהו מרגיש כחלק מהמערכת הזו של ישיבה, אנחנו מדברים על ישיבת הכותל, צריך להרגיש אחריות ציבורית, אחריות ציבורית גדולה על מעשיו, כמו שפתחנו, משום שלפעמים לומדים ממנו, קודם כל אם הוא אדם שלומדים ממנו, ובית עצם ההרגשה שיכולה לתת התנהלות כזאת לאווירה כללית של מקום, של בית מדרש, שהיא מחלישה, זה דבר גרוע מאוד. לא רק שאין לו זכות הרבים, אלא חלילה הוא גם מפסיד מן הדבר הזה רבות. וכאשר הוא מתנהל בדרך הזאת, הוא גם מחליש את חיבורו אל הכלל ואת זכות הכלל מלעמוד לו. בצורה יותר מעמיקה מבאר לנו הרב בעולת ראיה לדברי הגמרא. הגמרא אומרת, אמר עבד הברבה, מניין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. כולם מכירים את המושג של מניין, של ציבור, של כלל, שבלי זה אי אפשר לומר דבר שבקדושה. אי אפשר לומר קדושה ולא קדיש. אני קורא מתוך הדברים הנפלאים שהוא מבאר כאן כמה שורות, והמתבונן שרוצה קצת להגיע למעלות יותר, ומי לא רוצה ייקח את הדברים, אולי כדאי להיין בהם עוד. כל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. אנחנו לא מדברים כעת על מי שפוגע, פוגע בכלל. אנחנו מדברים עכשיו בעומק העניין, ברמה יותר גבוהה. אדם כן רוצה להגיע לקדושה, אבל כל זמן שהוא חושב רק על עצמו, להשלים את עצמו, ואפילו בשלמות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. הצינור, כמו שאמרנו, שדרכו מופיעה קדושה, קדושת התורה, קדושת האמונה בעולם, הוא הכלל, הציבור, כמו שאמרה הגמרא כאן, כי במצב הקדושה התרוממות האדם היא אל הטוב והישר מצד עצמו, כפי הכרת האמת המבוררת. מה זאת אומרת? כאשר אדם מנסה לבקש את האמת בתוכו כפי הכרותו, הוא יתרומם לאותה אמת שהקדושה נמצאת בכלל. מה שאין כן התשוקה לשלמות עצמו. כאשר יש לאדם אפילו רצון ללמוד, אנחנו מדברים עכשיו ברמה יותר גבוהה שממנו יוצא כל העניין שבו דיברנו קודם, אפילו אם יש לאדם רצון לעלות וללמוד והוא רוצה להיות אפילו תלמיד חכם, אבל זוהי תשוקה לשלמות עצמו. זאת היא המחשבה שלו, מחשבה אגוצנטרית פרטית, אני רוצה להיות. כאשר התשוקה, מה שאין כן התשוקה לשלמות עצמו, שהיא נמשכת גם כן מאהבת עצמו הפרטית, שאינה זקוקה כי אם לרגש הקיום הטבעי הנטוע בכל חי. באופן טבעי, טבעי, אדם נולד במידה כזו או אחרת, אדם נולד בצורה כזו שהוא דואג לעצמו. זהו רגש קיום טבעי, כמו שאומר לנו כאן הרב, שנמצא באדם. רגש קיום טבעי שמוליך אותו, ויש בו הרבה דברים חשובים, שנותן לאדם את האמביציה ואת הרצון לפעול ולעשות ולהתקדם. אבל יש בזה גם חיסרון מסוים. זה רק נובע מאותה מעלה שהיא חיסרון בעצמו של האדם, שהאדם הוא אגואיסט בטבעו. אדם רוצה לקבל, רוצה שיטיבו לו, וזה מה שנוח כמובן, וככה העולם מתנהל, וככה העולם נופל, וככה העולם שוגה, כי הוא עסוק רק בעצמו. אני חוזר על הקטע האחרון, מה שאין כן התשוקה להשלמות עצמו, שהיא נמשכת גם כן מאהבת עצמו הפרטית, שאינה זקוקה כי אם לרגש הקיום הטבעי הנטוע בכל חי. וזה יפה מאוד, כמו שראינו מקודם במדרש שמואל, שאדם רוצה ללמוד ורוצה לדעת. אבל מנסים לראות כאן עכשיו אולי רף יותר גבוה של דברים, לגדל בנו בתוכנו קצת את הדברים במידה יותר עליונה. על כן, עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל ולזכותו ולהיטיב לו. עיקר העבודה הרוממה יותר עליונה היא להשלים את הכלל ולזכותו ולהיטיב לו. ומי ששם את העבודה הזאת נר לנתיבתו, מי שחושב על המושג הזה ושם את זה כנר לרגליו, תמיד, תמיד, הוא באמת מתעלה לקדושה, כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. איזה דברים נפלאים ומרוממים, אבל היחיד כשהוא לעצמו, אי אפשר שיתעלה לקדושה, לולי ההתרוממות למעלת הקדושה שעל ידי הרבים לטובתם ולזכותם. איזה לימוד נפלא ומעמיק, אבל לא נימד את כל הקטע עוד להראות את זה במקור של הגמרא מהמרגלים. אבל איזה לימוד נפלא מדבר כל כך פשוט שאנחנו יודעים אותו כולנו. אי אפשר להתפלל, אי אפשר לומר קדוש, 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 אי אפשר לומר דבר שבקדושה, אי אפשר לומר קדיש, אם אין 10 יהודים, אם אין כלל. אתה אדם לעצמך, אבל לא השתייכת למעלה העליונה של הכלל, של כלל ישראל, של הכלל שהוא גם ציבור של עצמו. בית הכנסת אחד, מניין אחד, ישיבה אחד, זה כלל. זה לא אוסף אנשים פרטיים. מתוך כך אפשר להבין את דברי הזוהר הקדוש שנראו בבית מדרשנו בעבר, שיחד הכנישת דייבים בטיובתא קודשא בריך הוא מוכה לכל עם ישראל, כלל אחד, קהילה אחת, בית הכנסת אחד, שטייבים בטיובתא אמיתית באמת מתרוממים לתשובה, לערך של עלייה, של שלמות של כלל במעלה יותר רוממה. הזכות הזו יכולה לעמוד לכל בית ישראל, כי זה כלל. אבל אדם פרטי את נפשו יציל. אבל מה עם עם ישראל? מה עם הציבור? מה עם כלל הישיבה? מה עם היכולת שלך לתרום ולהשפיע ולקדש כמו שדובר כאן? כוונת דברינו בזה היא שכל אחד מאיתנו יתרומם יותר למחשבה כללית, קצת יותר לצאת מהמסגרות הפרטיות. אדם תמיד יכול ללמוד לעצמו וזה נהדר, הוא יתרומם ויתחזק, ואולי אפילו יקרין למשפחה שלו יראו פה סמל. אבל מדרגת הקדושה האמיתית והשלמה היא כאשר הוא לומד תורה מתוך הרגשה של חיבור אל הכלל, אם זה כלל ישראל ואם זה כלל הישיבה, כמו שדיברתי ורמזתי בדברים שלי. צריך אדם לשאוף לזכות את הכלל, ובזה הוא זוכה לשני הדברים. הוא זוכה גם לאותה עלייה פרטית שלו, של סביבתו, של משפחתו, וגם לאותה מעלת קדושה עליונה שבה דיברנו, שאך ורק דרכה מופיעה אותה קדושה הגדולה של קדושת האמונה והתורה.
ישיבת הכותל.